שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף נון במסכת יבמות. היום בעצם נלמד משנה אחת ארוכה, כשתוך כדי המשנה פה ושם נכניס כמה הערות מהגמרה עצמה ובזה נסיים. ונחלק היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נלמד כמה עקרונות לפני לימוד המשנה, בחלק השני נראה את המשנה עצמה. אז החלק הראשון, העקרונות. נזכיר שמהתורה, כשאדם נפטר, אז לאח יש רק שני דברים שהוא יכול לעשות, או ייבום, כלומר לבוא עליה, או חליצה, וזהו. אבל באו רבנן ואמרו שזה נראה כמו זנות, שהוא סתם בא עליה בלי שום הכנה, ולכן תקנו שני דברים. קודם כל תקנו שאם הוא בא עליה, אז לפני הביאה הוא קודם צריך לקדש אותה, כלומר לתת כסף, לומר הרי את מקודשת, וזה נקרא מאמר, זה דבר אחד. דבר שני שהם תקנו, זה שאם הוא עשה מאמר ועוד לא ייבם, ואז הוא מתחרט ורוצה לעשות חליצה, אז עכשיו זה כבר לא מספיק שהוא יעשה רק חליצה, אלא הוא גם צריך לתת לגט, כי בעצם כרגע יש שתי זיקות בינו לבינה. יש את הזיקה מדאורייתא, שהיא זקוקה לייבום או חליצה, ולזה הוא צריך לתת חליצה, ויש עוד זיקה מקבילה מדרבנן, כי הוא עשה לה מאמר, ולזה הוא צריך לתת גט. אז הוא צריך גם גט וגם חליצה. אלה התקנות מדרבנן שצריך מאמר, ואם בטלים את זה, צריך גם גט. עכשיו בוא נתקדם עוד שלב, וזה שכיוון שחזל כבר תקנו שצריך מאמר ולמאמר צריך גט, אז הם גם גזרו שהמאמר והגט הם דומים מבחינה מסוימת ליבום וחליצה. כלומר, המאמר דומה ליבום כי הוא יוצר קשר, והגט הזה דומה לחליצה כי הוא מפרק את הקשר. וממילא כיוון שהם דומים, אז הם גזרו שכמו שהם עושים ייבום, אז זה יוצר קשר, ואדם לא יכול לייבם אישה אחת ואז ללכת ולבוא לאישה אחרת, זה איסור תורה. אז אותו דבר גם אחרי מאמר, אם הוא עשה מאמר לאישה אחת, אז גמרנו, הוא רק עם האישה הזאת הוא יכול לייבם אותה, הוא לא יכול לייבם אישה אחרת. כי אם נתיר את זה, מסבירה הגמרא, בסוף יבואו גם לעשות ייבום לאישה אחת ואז ייבום לאישה אחרת. זה לגבי מאמר. ובצורה דומה לגבי גט, אם האח בא ונתן גט לאחת מהנשים, ככה סתם, לפני שהוא עשה מאמר, אפילו שזה לא הגיוני, כי אמרנו שהגט הוא כתגובה למאמר, בכל זאת הוא בא ונתן גט לאחת מהנשים, אז כיוון שזה דומה לחליצה, אז כמו שאם אדם חלץ לאחת מהנשים, אז הוא כבר לא יכול לעשות לא לה וגם לא לשאר הנשים ייבום. אותו דבר, אם הוא נתן גט לאחת מהנשים, אז גם כן מדרבנן הוא כבר לא יכול לעשות ייבום לא לה ולא לאחרות, אלא רק לחלוץ, כי שוב, אם נאמר שאחרי גט הוא יכול לעשות ייבום, אנשים יטעו ויחשבו שגם אחרי חליצה אפשר לעשות ייבום. עד כאן לגבי התקנה דרבנן. עם ההסבר של הגמרא למה תקנו כך, ההסבר של הגמרא מופיע ממש בתחילת הגמרא, ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור. ראינו שמדאורייתא צריך ייבום או חליצה, מדרבנן תקנו שצריך גם מאמר לפני זה, ואם בטלים אותו צריך גם גט בנוסף לחליצה. וראינו שאם עושים מאמר לאישה אחת אי אפשר לעשות אחרי זה ייבום לאישה אחרת, ואם עושים גט לאישה אחת אי אפשר לעשות ייבום לא לה ולא לאחרות, אלא רק חליצה. עד כאן החלק הראשון, העקרונות. החלק השני זה המשנה עצמה, והנושא כאן זה מה קורה אם הוא עושה כמה פעולות. מה הכוונה כמה פעולות? אז במצב נורמלי שהוא עושה כמו שצריך, הוא עושה או חליצה, שזה פעולה אחת וגמרנו, או אם הוא רוצה לעשות ייבום, אז הוא עושה שתי פעולות, מאמר ואז ייבום. זה כשהוא עושה כמו שצריך. הנושא שלנו זה כשלא עשו כמו שצריך, ונראה במשנה לגבי זה שלושה סעיפים, וזה בסעיף הראשון, שזה בתחילת המשנה, מדובר שהוא עשה את אותה פעולה, אבל לשתי נשים שונות. בסעיף השני, שזה בשורה השישית במשנה, מדובר שהוא עשה שתי פעולות שונות לאותה אישה, ובסעיף השלישי, שזה בשורה הראשונה בעמוד ב', הוא עשה שתי פעולות שונות לשתי נשים שונות. עוד פעם, בסעיף הראשון הוא עשה אותה פעולה לשתי נשים, בסעיף השני מצב הפוך, הוא עשה שתי פעולות לאותה אישה, ובסעיף השלישי שילוב, וזה שהוא עשה שתי פעולות שונות לשתי נשים שונות. אלה הכותרות. ועכשיו עוד הערה לפני שניכנס לסעיפים עצמם, וזה עיקרון שחוזר על עצמו בכל שלושת הסעיפים, וזה שאם הפעולה הראשונה שהוא עשה הייתה פעולה דאורייתא, או ייבום או חליצה, בזה נגמר הסיפור. לא אכפת לי מה הוא עשה אחרי זה, ייבום נוסף, חליצה נוספת, מאמר, גט, זה לא משנה, אין זה שום משמעות כבר, זה כבר לא בתוך המסגרת של ייבום וחליצה, כי הוא עשה את הפעולה הראשונה של דאורייתא, ייבום או חליצה, ובזה נגמר הסיפור גם לאישה הזאת וגם לשאר אנשים. אנחנו כבר לא במסגרת של מצוות ייבום וחליצה. עכשיו, כמובן, זה לא אומר שלמעשה השני אין שום משמעות. כלומר, אם הוא למשל חלץ או ייבם אחת, אז אם הוא מייבם גם את השנייה, אז זה זנות, הוא בעל אשת אחיו. מה שהתכוונו שאין איזה משמעות, הכוונה היא, מבחינת דיני ייבום וחליצה, אין איזה משמעות. היא לא נשואה לו, היא לא צריכה גט ממנו, הוא לא אסור בקרובותיה, כלומר, אין לו בעיה להתחתן עם אמא של אותה אישה, כי לא נחשבת, לא יבימתו ולא חלוצתו, היא פשוט אשת אחיו. זה כשמדובר בדאורייתא. עוד פעם, אם הפעולה הראשונה הייתה דאורייתא, בין אם זה ייבום, בין אם זה חליצה, כל פעולה אחרת שהוא עשה עכשיו, בין אם זה דאורייתא, בין אם זה דרבנן, אין איזה משמעות מבחינת דיני בום וחליצה. כל מה שנדבר היום, שאנחנו מדברים על אדם שעשה שתי פעולות, ולשתי הפעולות יש משמעות, זה רק כשהפעולה הראשונה לא הייתה דאורייתא, אלא דרבנן, כלומר, או גט או מאמר. זהו. עד כאן ההקדמה שחורזת את כל המקרים, ועכשיו ניכנס לסעיפים עצמם. אז הסעיף הראשון זה שהוא עשה את אותה פעולה פעמיים, כל פעם לאישה אחרת. כששוב אני מזכיר, אם מדובר בפעולות דאורייתא, כלומר ביאה או חליצה, אז ברגע שהוא עשה את זה פעם אחת, גמרנו, לפעם השנייה כבר אין משמעות. אלא מדובר בפעולות דרבנן, כלומר, הוא עשה מאמר לאחת ואז עוד פעם מאמר לאחרת, או גט לאחת ואז עוד פעם גט לאחרת. עכשיו, למאמר או גט שהוא עשה לראשונה, יש ודאי משמעות. כמו שאמרנו, זה עושה שהוא כבר לא יכול לייבם אף אישה אחרת, ואם זה גט, הוא גם לא יכול לייבם אותה. השאלה היא, האם יש גם משמעות לפעולה שהוא עשה לאישה השנייה? אז רבן גמליאל אומר שלא, בלשון שלו זה אין גט אחר גט, ולא מאמר אחר מאמר, אבל חכמים אומרים שיש. כלומר, יש גט אחר גט, ויש מאמר אחר מאמר. מה זה אומר שגם לפעולה השנייה יש משמעות? אז זה אומר כמה דברים. אם מדובר בגט, אז זה שהוא לא יכול לייבם אף אחת, זה כבר היה מהגט הראשון שהוא נתן. אז הגט השני לא משפיע על זה. מה שהוא כן משפיע זה שעכשיו גם השנייה נחשבת קצת גרושתו, וממילא הוא אסור עכשיו גם על הקרובות של השנייה, כמו שהוא כבר אסור על הקרובות של הראשונה. זה כשמדובר בגט. אם מדובר במאמר, יש עוד יותר משמעויות, הוא גם אסור על הקרובות של השנייה, כי היא קצת נשואה לו, היא גם צריכה גט ממנו, כי היא קצת נשואה לו, וזה גם עושה שהוא כבר לא יכול לייבם אפילו לא את הראשונה, כי הוא עשה מאמר בעצם בשתי נשים, וזה כאילו שהוא עשה ייבום בשתי נשים, והרי אסור לעשות ייבום בשתי נשים, וממילא הם שתיהם פסולות, והוא יכול רק לחלוץ. זו דעת רבנן שיש מאמר אחרי מאמר ויש גט אחרי גט. רבן גמליאל כאמור חולק ואומר שאין. היום לא נסביר את רבן גמליאל, נראה את זה בתחילת השיעור מחר. זה היה הסעיף הראשון כשהוא עושה את אותה פעולה פעם אחת לאישה אחת ופעם שנייה לצרתה. הסעיף השני זה בשורה השישית במשנה, וזה כשהוא עושה לאותה אישה שתי פעולות שונות. כשעוד פעם נזכיר, אם הפעולה הראשונה שהוא עשה היא דאורייתא, כלומר שהוא בא אליה ויבם אותה, שהוא חלץ לה, אז לפעולה השנייה כבר אין משמעות. אז על זה אנחנו לא מדברים, אנחנו מדברים כשהפעולה הראשונה הייתה דרבנן, כלומר או מאמר או גט, ונדבר על כל מקרה כזה בנפרד. אם הפעולה הראשונה הייתה מאמר, אז כמו שהקדמנו, זה יוצר מצב של שתי זיקות ביניהם, גם זיקה מקורית מדאורייתא, וגם זיקת הדרבנן של מאמר. אז עכשיו זה תלוי לאן הוא רוצה להתקדם עם זה. אם הוא רוצה לייבם, אז הוא בא אליה, זו הפעולה השנייה, וזהו זה, הם נשואים, או בלשון המשנה, הרי זו כמצוותה. מזל טוב. לעומת זאת, אם הפעולה השנייה שהוא עשה הייתה לא פעולה שממשיכה את היבום, כלומר ביאה, אלא פעולה שקוטעת את התהליך, כלומר או חליצה או גט, אז עכשיו הוא כבר לא יכול לייבם, כי הוא קטע את התהליך, אם הוא נתן חליצה זה קוטע מדאורייתא, אם הוא נתן גט זה קוטע מדרבנן, בכל אופן זה קוטע, ועכשיו מה שנשאר לו זה להשלים את הקטיעה, כי הרי כמו שאמרנו, יש שתי זיקות מקבילות, גם מדאורייתא וגם מדרבנן, והוא צריך להפקיע את שתן, ולכן אם אחרי המאמר הוא עשה חליצה, אז הוא הפקיע את הדאורייתא, עכשיו נשאר לו רק להפקיע גם את הדרבנן, והוא צריך לתת גט, ולהפך, אם אחרי המאמר הוא עשה גט, אז הוא הפקיע את הדרבנן, עכשיו נשאר לו להפקיע את הדאורייתא, והוא צריך לעשות גם חליצה. עד כאן, לגבי כשהפעולה הראשונה היא מאמר, עוד פעם לסיכום, זה באמת מאוד פשוט, אם אחרי המאמר הוא בא עליה, זה כבר ייבום, מזל טוב. אם הוא לא רוצה לייבם אליה, כי הוא עשה או חליצה או גט, אז הוא פשוט צריך להשלים בשביל לעשות את שני הדברים, גם חליצה וגם גט. עד כאן לגבי כשהפעולה הראשונה הייתה מאמר, עכשיו לגבי כשהפעולה הראשונה הייתה גט. אז גם כאן, כמו שקדמנו, ברגע שהוא נתן גט, אז מדרבנן הוא כבר לא יכול לייבם אותה, ועכשיו מה שבעצם נשאר לו זה רק לעשות חליצה. אז אם הוא באמת עשה עכשיו חליצה, זו הייתה הפעולה השנייה שלו, מעולה, ככה אמור להיות, הם נפרדים לשלום, ואחרי זה לא צריך כלום, או בלשון המשנה, אין אחר חליצה כלום. אבל אם הוא התחכם והוא עוד לא עשה חליצה, אלא הוא קודם עשה פעולה אחרת, אז בוא נראה מה קורה. אז אם אחרי הגט, שזו הייתה הפעולה הראשונה, הוא פתאום עשה מאמר כפעולה שנייה, למרות שהוא לא אמור, כי כאמור הוא לא יכול לייבם אותה, אבל הוא בכל זאת עשה, אז גם כאן המאמר הזה יוצר את אותה זיקה מדרבנן, וממילא עכשיו בשביל לשחרר אותה, הוא צריך לעשות שני דברים בשביל להפקיע את שתי הזיקות, גם חליצה, כי הוא עוד לא עשה חליצה, וגם עוד פעם לתת גט. למה עוד פעם? כי הגט הראשון שהוא נתן, הוא נתן לפני המאמר, לפני שהוא יצר את אותה זיקה דרבנן. עכשיו שהוא עשה מאמר, הוא צריך לתת עוד גט. זה במקרה שהוא עשה קודם גט ואז מאמר. לעומת זאת, אם הוא עשה גט, שזה כאמור מדרבנן נושא שהוא לא יכול עכשיו לבוא עליה, אין ייבום יותר, והוא בכל זאת בפעולה השנייה כן בא עליה, אז מדאורייתא היא כן נחשבת אשתו, אבל מדרבנן הוא לא יכול לחיות איתה, כי מדרבנן היה אסור לו לייבם אותה, וממילא הוא עדיין כן צריך לשחרר אותה. איך הוא משחרר אותה? אז קודם כל, גם כאן הוא צריך לתת עוד גט, הפעם זה לא גט מדרבנן, אלא גט מדאורייתא, כי כאמור מדאורייתא היא כן אשתו, ובנוסף לגט הוא גם צריך לעשות חליצה. למה חליצה? הרי מדאורייתא היא באמת אשתו, הייבום חל, אלא שמסבירה גמרא בהמשך, נכון, הייבום חל, אבל זה ייבום פסול, כי הרי הוא לא היה אמור לייבם אותה, אז מדרבנן אנחנו כביכול מתעלמים מהייבום, הליבום שהוא עשה, וממילא בשביל לשחרר אותה, היא עדיין זקוקה לחליצה, ולכן הוא צריך גם לחלוץ. ועד כאן הסעיף השני שבו הוא עשה שתי פעולות שונות לאותה אישה, כשמקרה אחד זה שהוא עשה קודם מאמר ואז עוד משהו, מקרה שני זה שהוא עשה קודם גט ואז עוד משהו. הסעיף השלישי זה בשורה הראשונה בעמוד ב', וזה כשהוא עוד פעם עשה שתי פעולות שונות, אבל הפעם לשתי נשים, כשעוד פעם גם כאן, כמו בשאר המשנה, אם הפעולה הראשונה הייתה פעולה דאורייתא, כלומר ייבום או חליצה, אז אין משמעות לפעולה שהוא עשה לאישה השנייה, אלא אנחנו מדברים שהוא עשה פעולה דרבנן לאישה הראשונה, ואז עוד פעולה אחרת, עוד דרבנן, עוד דאורייתא, לאישה אחרת. עכשיו נקדים שברגע שהוא עשה שתי פעולות לשתי נשים שונות, אז ייבום כבר ודאי שאי אפשר לעשות כאן, אלא מה שנשאר זה קודם כל חליצה. לגבי גט, זה תלוי מה הוא עשה. אם הוא עשה לראשונה מאמר, אז הראשונה צריכה גט. אם הוא עשה לשנייה מאמר, אז השנייה צריכה גט. זה מדרבנן. אם הוא בעל את השנייה, אז כמו שאמרנו מקודם בסעיף הקודם, מדאורייתא זה תופס. מדרבנן לא, כי היה אסור לו לייבם אותה מדרבנן, כי כאמור הוא כבר עשה פעולה לאישה אחרת, וממילא מדאורייתא היא צריכה גט, אבל מדרבנן היא עדיין צריכה גם חליצה, כי כאמור הייבום הזה הייבום פסול, כי היה אסור לו לעשות אותו, ולכן מדרבנן אנחנו מתעלמים מהייבום, וגם האישה הזאת שצריכה גט מדאורייתא היא צריכה גם חליצה מדרבנן. עד כאן הסעיף השלישי, כשהוא עשה שתי פעולות שונות לשתי נשים שונות. זה מה שכתוב במשנה. במשנה זה כתוב יותר כרשימה של מקרים. אנחנו כאן ניסינו להציג את זה יותר ברמה העקרונית, ועכשיו בעצם סיימנו את עיקר המשנה, ראינו שלושה סעיפים. שוב, סעיף ראשון, כשהוא עשה את אותה פעולה פעמיים, כל פעם לאישה אחרת. סעיף שני, הוא עשה שתי פעולות שונות לאותה אישה. וסעיף שלישי, הוא עשה שתי פעולות שונות לשתי נשים. ועכשיו נשאר הסעיף הרביעי, שהוא קצת חוזר על עיקרון שראינו בסעיף השני והשלישי. וזה לגבי חליצה פסולה מול ביאה פסולה. מה זה אומר חליצה פסולה או ביאה פסולה? אז קודם כל נדגיש, זה לא שממש פסולות, אלא הכוונה היא שמדרבנן יש להם קצת בעיה, ומה זה הבעיה הזאת? הבעיה היא שהם לא היו הפעולה הראשונה, אלא הם באו אחרי פעולה דרבנן. עכשיו, למה זה מחליש אותם? אז כאן זה קצת שונה בין חליצה פסולה לביאה פסולה. בחליצה פסולה, הכוונה היא שיש מצב שבו מדרבנן אין לו ברירה אלא רק לחלוץ, והוא לא יכול לייבם. למה? או כי הפעולה הראשונה שלו הייתה גט, ואז ממילא הוא כבר לא יכול לעשות ייבום אלא רק חליצה, או כי הפעולה הראשונה שלו הייתה מאמר לאישה אחת, ואז ממילא הוא לא יכול לייבם אישה אחרת, אלא רק לחלוץ לה. זה חליצה פסולה, כשאין ברירה אלא רק לחלוץ. ייבום פסול זה קצת אחרת, זה כשהפעולה הראשונה שלו הייתה פעולה שמדרבנן אסרה עליו לעשות ייבום, והוא בכל זאת ייבם. כלומר, או שהפעולה הראשונה הייתה גט, ואז ממילא אסור לו לייבם אף אחת, ובכל זאת הוא ייבם, או שהפעולה הראשונה הייתה מאמר לאישה אחת, ובכל זאת הוא ייבם אישה אחרת, שגם זה אסור מדרבנן, והוא בכל זאת עשה את זה. זה נקרא ייבום פסול, כששוב, מדאורייתא הייתה זה בסדר גמור, אבל מדרבנן הוא נקרא ייבום פסול. זה נקרא חליצה פסולה וייבום פסול, ואומרים רבנן שיש הבדל ביניהם, שחליצה פסולה, למרות שהיא חלשה, בכל זאת, לגבי המשנה שלנו, היא מועילה לגמרי, ייבום פסול לעומת זאת פחות מועיל. מה זה אומר? אז לגבי חליצה, הכוונה היא שברגע שעשו את החליצה, אפילו שזו הפעולה השנייה, ואפילו שזו חליצה חלשה, בכל זאת זה מועיל לגמרי. כלומר, אחרי החליצה, אם הוא יעשה עוד איזושהי פעולה, ינסה לעשות עוד מאמר, עוד ייבום, הפעולות האלו מחסרות משמעות. החליצה סוגרת את הסיפור, גם כשהיא לא הייתה ראשונה, אלא רק שנייה. כמובן, אם הוא עדיין צריך לתת גט למשהו שהיה לפני זה בגלל שהוא עשה מאמר, הוא עדיין צריך לעשות את זה, אבל מכאן והלאה, כל פעולה שהוא יעשה, זה כבר חסר המשמעות. זה לגבי חליצה פסולה, היא אמנם חלשה, אבל היא מועילה לגמרי. לעומת זאת, ביאה פסולה או ייבום פסול הוא חלש יותר. במה הוא חלש? הוא חלש בשני דברים. דבר אחד זה שהייבום עצמו חלש, כי כמו שראינו, אפילו שהוא עשה לייבום, בכל זאת היא עדיין צריכה חליצה. כי כיוון שמדרבנן הייבום הזה פסול והוא לא היה אמור לעשות אותו, אנחנו מתעלמים ממנו והיא עדיין צריכה חליצה. זה דבר אחד שהוא עצמו חלש. דבר נוסף זה שאם הוא יעשה אחרי זה עוד פעולה, אז הפעולה הזאת לא תהיה חסרת משמעות. כלומר, אם אחרי הייבום הפסול הזה הוא יבוא ויעשה למשל מאמר לאותה אישה או לאישה אחרת, אז היא תצטרך גט מדרבנן, כי מדרבנן, הייבום הזה הוא חלש והוא לא עוצר את העסק. זו דעת רבנן, ההבדל בין חליצה פסולה לייבום פסול, ובואו נקרא את הניסוח שלהם במשנה, הם אומרים שלגבי חליצה, אין אחר חליצה כלום. בין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף, כלומר לא משנה מתי הוא עושה את החליצה, גם אם לא בהתחלה, אלא רק אחרי פעולות רבנניות שגורמות לחליצה להיות חלשה, בכל זאת אין אחריה כלום, כלומר החליצה מפסיקה את כל העסק, כל מה שהוא עושה אחרי זה חסר משמעות. לעומת זאת בבעילה, אם הוא עושה אותה בהתחלה, אז באמת אין אחריה כלום, אבל אם הוא עושה אותה אחרי פעולות רבנניות שגורמות לזה שאסור לו לבעול, כלומר לא בהתחלה אלא באמצע, בסוף, כלומר אחרי פעולות שונות, אז יש אחריה כלום. הביאה הזאת היא ביאה פסולה, היא חלשה יותר, ואם הוא יעשה אחרי זה פעולות נוספות, יש להם משמעות. זו כאמור דעת רבנן. רבי נחמיה חולק על זה ואומר שגם ביאה פסולה, כלומר שהוא עשה אותה אחרי פעולות הרבנניות שאוסרות אותה, בכל זאת, ברגע שעשה ביאה, גמרנו. הסיפור נגמר, כל פעולה שהוא עשה אחרי זה היא כבר חסרת משמעות. זה רבי נחמיה, אבל בואו נחזור לרבנן. הגמרא מסבירה למה באמת לפי רבנן אם הוא עשה ביאה לא בהתחלה, אלא פעולה שנייה והלאה, אז זה כבר חלש וגוזרים שזה לא כזה מועיל, ולעומת זאת חליצה שהוא עשה פעולה שנייה והלאה, זה עדיין כן מועיל. מה ההבדל? אז לגבי ביאה, האמת היא שלולי הגמרא, אין יכולים לחשוב שזה פשוט סוג של התעקשות מדרבנן על הגזרה שלהם, כי רבנן אמרו לו שאסור לו לעשות ביאה, והוא בכל זאת בא ועשה, אז נקבע שמדרבנן אנחנו מתעלמים מהביאה שלו. אבל זה לא מה שהגמרא אומרת, הגמרא אומרת שזה גזרה שם אנשים ייתו. כי הרי את הביאה הזאת הוא עשה או אחרי גט, או אחרי מאמר לאישה אחרת, שבשני המקרים האלו כאמור מדרבנן הוא לא היה אמור לעשות הביאה הזאת. עכשיו, אם נאמר שבכל זאת הביאה הזאת מועילה לגמרי, אנשים ייתו ויחשבו שאם ביאה אחרי גט מועילה, אז גם ביאה אחרי חליצה מועילה, כי הרי גט וחליצה זה דברים דומים, שניהם עוצרים את הקשר. ואותו דבר, אם ביאה לאישה אחת מועיל אחרי מאמר לאישה אחרת, אז אולי גם ביאה אחרי ביאה מועילים, כי הרי גם מאמר וביאה זה דברים דומים, שניהם בונים את הקשר, והרי זה לא נכון, ביאה אחרי ביאה לא מועילה, וביאה אחרי חליצה לא מועילה, אז בשביל שלא ייתו, גזרו שגם ביאה אחרי גט לא מועיל, וגם ביאה אחרי מאמר לא מועיל. זה לגבי ביאה, לפי רבנן, למה גזרו. לעומת זאת בחליצה פסולה, כלומר חליצה אחרי גט או חליצה אחרי מאמר לאישה אחרת, כאן אין סיבה לגזור, כי מה יכולים לטעות? בחליצה אחרי גט, ממה אתה חושש שאנשים ייתו? שאם נאמר שזה מועיל לגמרי, בסוף יגידו שגם חליצה אחרי חליצה מועילה לגמרי, אז שיחשבו, מה זה משנה? שיעשה כמה חליצות, מה אכפת לנו? אז מה הם ייתו בזה? זה לגבי חליצה אחרי גט. ולגבי חליצה לאישה אחת, אחרי מאמר לאישה אחרת, מה אתה חושש שייתו? שיחשבו שגם חליצה לאישה אחת מועילה אחרי ייבום לאישה אחרת? גם כאן, מה אכפת לי שיחשבו? כי הרי גם אם יחשבו שחליצה אחרי ייבום זה כמו חליצה אחרי מאמר, עדיין, הרי גם בחליצה אחרי מאמר, בכל זאת, אמרנו שמדרבנן הוא צריך לתת גט גם לראשונה על המאמר, אז גם אם יטעו ויחשבו שגם חליצה אחרי ייבום זה אותו דבר, אז שיחשבו, כי הרי גם עכשיו יגידו שצריך לתת גט כמו שבמאמר צריך לתת גט, אז לא אכפת לי שיטעו בזה, כי ממילא יעשו את מה שצריך ויתנו גט, ולכן כאן אין לנו סיבה לגזור שהחליצה הזאת היא לא טובה, כי גם אם יטעו לא יקרה כלום. עד כאן דעת רבנן, רבי נחמיה כאמור חולק ואומר שגם בייבום לא גזרו, ואפילו שזה הייבום פסול, הוא בכל זאת מועיל לגמרי. ועד כאן ארבעת הסעיפים להיום במשנה עם ההסברים בגמרא. מחר בתחילת העמוד הבא נראה הסבר לסעיף הראשון במשנה לגבי מחלוקת רבנן ורבן גמליאל. בינתיים נעצור כאן ממש בשורה האחרונה בעמוד ב' ונחזור על מה שראינו. פתחנו את השיעור בהקדמה שלמרות שמדאורייתא מספיק לעשות ייבום וזהו או חליצה, מדרבנן לפני הייבום צריך לעשות קודם כל מאמר, סוג של קידושים, ואם הוא מתחרד אז המאמר הזה גם צריך גט. ורחבנו את זה שכיוון שכבר תקנו את זה, אז למאמר ולגט יש כבר משמעות בפני עצמה, וזה שאם הוא עושה מאמר אז הוא כבר חייב לעשות דווקא לייבום והוא לא יכול לייבם אף אחת אחרת, ואם הוא עושה גט אפילו לפני מאמר אז גם כן הוא כבר לא יכול לייבם אף אחת. והגמרא הסבירה את התקנה הזאת לגבי מאמר, כי מאמר מאוד דומה לייבום, אז אם יראו שמאמר לא משפיע בפני עצמו יחשבו שגם ייבום לא משפיע בפני עצמו, לכן עשו שגם מאמר משפיע. ואותו דבר לגבי גט, אם יראו שגט לא משפיע בפני עצמו יחשבו שגם חליצה לא משפיע בפני עצמה, לכן גזרו גם על גט. זו הייתה הקדמה. אחר כך עברנו למשנה שמדובר שהוא עשה שתי פעולות מתוך הארבע, כלומר הארבע זה מאמר, גט, חליצה ואיבום. הדגשנו שאם הוא עשה בהתחלה פעולה מדאורייתא, אז בזה בעצם נגמר הסיפור, הפעולה תופסת וכל מה שהוא יעשה אחרי זה כבר חסר משמעות. אלא הנושא שלנו זה שהוא פתח בפעולה דרבנן, כלומר או מאמר או גט, וחילקנו את זה לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון הוא עשה את אותה פעולה לשתי נשים, בסעיף השני הוא עשה שתי פעולות לאותה אישה, בסעיף השלישי הוא עשה שתי פעולות לשתי נשים. אז בסעיף הראשון שהוא עשה אותה פעולה לשתי נשים, כלומר פעמיים גט או פעמיים מאמר, אז רבן גמליאל אמר שלפעולה השנייה כבר אין משמעות, מחר נראה למה. לפי חכמים, גם לפעולה השנייה יש משמעות וזה משפיע על שתיהן באותה מידה. למשל, אם הוא עשה מאמר אחרי מאמר, אז השנייה תצטרך גט והיא גם תיאסר בקרובותה וגם לא יהיה אפשר לעשות ייבום לאף אחת כי הוא עשה לשתי נשים, זה היה בסעיף הראשון. בסעיף השני הוא עשה שתי פעולות שונות לאותה אישה, אז אם הפעולה הראשונה הייתה מאמר, אז עכשיו יש לו את שתי הזיקות שהזכרנו, אז הוא צריך לתת לה גם גט וגם חליצה, גט בשביל הזיקה דרבנן של המאמר, וחליצה בשביל הזיקה דאורייתא. אם הפעולה הראשונה הייתה גט, אז כל מה שחסר לה זה עכשיו רק חליצה, אם הוא בכל זאת ייבם אותה, אז היא גם צריכה עוד פעם גט מדאורייתא, והיא גם עדיין צריכה חליצה מדרבנן, כי הייבום הזה היה ייבום פסול, כי הוא לא היה אמור לעשות אותו. זה היה בסעיף השני. בסעיף השלישי, הוא גם כן עשה שתי פעולות שונות, אבל הפעם לשתי נשים שונות, כשהעקרונות הם אותם עקרונות, אם הפעולה הראשונה שלו הייתה מאמר, אז הוא יכול לייבם רק את אותה אישה, אם הוא לא רוצה לייבם, אלא לחלוץ, אז אותה אישה צריכה גם חליצה וגם גט, והאישה השנייה, זה תלוי מה הוא עשה לה. אם הוא נתן לה גט או עשה חליצה, אז אין בעיה, לא צריכה עוד משהו ממילא עם שוחרת. אם הוא עשה לה מאמר, אז היא גם צריכה גט מדרבנן. אם הוא בעל אותה, אז זה כבר ייבום, אבל ייבום פסול, אז גם כן היא צריכה גט מדאורייתא, אבל בכל זאת, גם היא זקוקה לחליצה, כי כאמור, זה ייבום פסול. עכשיו, כל זה, זה לפי רבנן, שייבום פסול הוא חלש, ולמרות שהוא בעצם כבר ייבם, ומדאורייתא זה ייבום לגמרי, מדרבנן היא עדיין צריכה גם חליצה, ולא רק זה, אלא גם אם אחרי זה הוא יעשה עוד פעולה, גם על זה גזרו שהפעולה משמעותית. כלומר, אם אחרי אותו ייבום פסול הוא נתן מאמר, אז המאמר הזה חל, והוא צריך לתת עוד גט. זה לפי רבנן, רבי נחמיה אומר שלא, אלא ייבום סוגר את העסק גם כשהוא שני וייבום פסול. הסברנו למה לפי רבנן זה חלש, כי גוזרים, כי אם נאמר שיבום אחרי מאמר זה בסדר, אז יחשבו שגם ליבום אחרי ייבום יש משמעות, ואם נאמר שיבום אחרי גט יש לו משמעות, אז יחשבו שגם ייבום אחרי חליצה יש לו משמעות. ולכן גזרו שגם ביבום אחרי גט וגם ביבום אחרי מאמר לאישה אחרת, היבום הזה הוא פסול מדרבנן, בחליצה לעומת זאת לא גזרו דבר כזה, וגם חליצה חלשה, כלומר חליצה שבאה אחרי גט או אחרי מאמר לאישה אחרת, בכל זאת היא חליצה שמועילה לגמרי, וכל מה שהוא יעשה אחרי זה הוא חסר משמעות. כל טוב.